עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, אנחנו פותחים את השעה השנייה של המהדורה המרכזית בקול חי. איתנו בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן. בשעה הזו נשתדל לעסוק בכמה נושאים, ככל שנצליח ונספיק. נפתח עם ענייני הגיור. כזכור, מליאת הכנסת אמורה התבקשה על ידי בגץ לחוקק חוק בטרם יחליט ויאמר בגץ את דברו בסוגיית הליכי גיור במדינת ישראל על ידי בתי דין פרטיים שאינם אורתודוקסיים. המדינה התמהמהה לא שנה, לא שנתיים, אלא כמה וכמה שנים רבות וארוכות, והמועד האחרון אחרי ארכות והערכות הגיע לסיומו, ועוד יומיים יפוג המועד שהכנסת יכולה לומר את דברה בעניין, ובגץ ייקח את המושכות לידו, ולא צריך להיות חכם או גאון גדול כדי להבין מה בכוונתם של שופטי בגץ לפרסם בעניין. אנחנו נפתח עם הרב אריה דרור, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ועל הקו נמצא איתנו גם חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי משס, שלום וערב טוב גם לך.
שלום וברכה וערב טוב.
הרב דרור כותב היום מכתב לראשי המפלגות החרדיות ואומר, רבותיי, תתעוררו, יש 48 שעות לעשות משהו בעניין הזה. קיבלת תגובה מאז, הרב דרור?
לצערי לא קיבלתי שום תגובה, ויש כאן פגיעה חמורה בקודש, בקדושת ישראל. זה הרבה יותר מסוכן מנגיף הקורונה. מנסים פה להכניס גיור רפורמי, מה שלא הצליח בארצות הברית. הכלכלה הגדולה בארצות הברית של שואה שקטה, של אם לא הייתה קהילה רפורמית בארצות הברית, היום היו צריכים להיות לנו 50 מיליון יהודים. הרבה יותר גרוע הם עשו לעם ישראל ממה שקרה בשואה. ועכשיו את הגיור הרפורמי, שזה בעצם גויים, להכניס פה גויים במסווה של יהודים, שהם יהיו כתובים בתעודת זהות כיהודים, בגץ יכשיר אותם. וחברי הכנסת תמיד אמרו, זה פעם זה בנט, זה שקד, זה ראש הממשלה, מפריעים לנו. הסוגיה הזאת של הגיור היא כבר כמה שנים ממשכת, ו חברי הכנסת החרדים דוחים אותה ודוחים אותה ודוחים אותה, והם לא מחוקקים חוק שישים לזה סוף. אנחנו היום נמצאים בדדליין שמביא אותנו למצב חמור מאוד, בקשב רב, של סכנה, של המצאת רפורמים לתוכנו.
כבוד הרב מדבר, חשוב לי לומר קודם כל שכל מה שחברי הכנסת החרדים עושים, הם יד ביד, הם מקבלים הנחיות מגדולי ישראל, ולהתיר, ואנחנו נקראים, אני הקטן שבהם, אבל רבים טובים וגדולים, אם אין לי שלוחי דרבנן. עכשיו, אני רוצה רק להבין דבר אחד. מי שחושב שיש עכשיו נקודת הזמן הזאת, או בכל השנתיים שלוש האחרונים, משהו בפרלמנטרי, בכנסת, שאפשר לעשות, במקום משלוח מכתבים ולתת מוסר לחברי כנסת החרדים, שיקום ויאמר מה. אני אומר את הדבר הבא, אני לא בא להתעמת כרגע עם הרב, אבל שאני רואה פוליטיקאים שבאים ומדברים ומטיפים לנו מוסר, אני אומר להם, הפוליטיקאים, תלו קורה מבין עיניכם. מי שקרא, מי שמדבר היום על הרפורמים, צריך לזכור טוב טוב מי זה שיצר את הכותל של הרפורמים, שנקרא נרפסת השיזוף של בנט. לא אנחנו יצרנו, אנחנו היינו בחוץ, ואלו שעשו יד אחת עם לפיד, ועקו בנו, ופתחו את ספר התקציב, איפה שראו אדם חרדי, או תלמוד תורה חרדי, או כולל חרדי, ועקו בנו, זה אותם אנשים שיצרו את אותו מרפסת ואותה הכרה ברפורמים. עכשיו, אין ספק, יש לנו 48 שעות לבגץ. האם, כבוד הרב, אני פה כן חוזר אליכם, חושב שבפרק הזמן הזאת, אם מישהו חושב שאפשר להעביר חוק, למה יש לנו 61 מנדטים, האם לבוא, הרי כל המושג של קואליציה, זה כשאחד בא ועוזר לשני, בדברים שחשובים לו. עכשיו, אחד הדברים הראשונים, אנחנו בשונה מאחרים, לא דרשנו תיק ביטחון ולא משפטים, לנו היה חשוב עולם התורה, והיית נשקעית של עולם התורה, וגיור וגיוס. ולצערנו הרב, אנחנו בקואליציה, עם כל הרגישויות הפוליטיות, לא יודעים להעביר את זה. מי שחושב שיום בסיטואציה הנוכחית הפוליטית, הרי שס כמפלגה באמת מרכזית, יכל לדרוש, כמו שאחרים דרך אגב דרשו, ולכן הם נמצאים בחוץ, כי הם דרשו מעבר לכוחם. שס לא דרשה תיקים מעבר לכוח, ולא דרשה תיקים שהם לא רלוונטיים. היא דרשה להכניס דברים ברורים, שמירה של הסטטוס קוו, ביניהם גיוס, ביניהם גיור. ומה נעשות? מישהו יודע היום להגיד איך אפשר לתמוך, להביא את גנץ לתמוך בחוק הגיור? אם כבוד הרב או מישהו אחר...
חבר הכנסת מלכיאלי נכנס לתוך דבריי בחוסר דרך ארץ, הקשבתי לך, אבל
לא, אני רק
שנייה.
אז רגע, אז רגע, כדי שיהיה פה דרך ארץ הדדי, ברשותכם, גם הרב דרור ורב מלכיאלי, אני לא חושב שזה נקרא להיכנס לדברים, אתה אמרת את דבריך, הוא אמר את דבריו, הנה עכשיו נכנסת גם אתה בדבריו, בוא נימנע באמת מלהטיף מוסר בתחום הזה, נדבר בצורה, כולנו בני תורה ואנחנו מנסים לדבר בכבוד, כן.
זה בדיוק מה שכתבתי עם המכתב, אנחנו, כשהייתי יושב ראש נאמני הרבנות הראשית, וכשהקמנו את תנועת חזון, והלכנו לאורך הדרך יד ביד עם הרבנות הראשית, פנינו בשנים האחרונות בסוגיית הגיור באופן מאוד מאוד ברור לכולם שצריך לחוקק חוק. תמיד חברי הכנסת החרדים אמרו, יש בעיה, בנט ושקד, ראש הממשלה, יש להם אינטרסים.
הרב דרור, אני לא רוצה להתפרץ את דבריך, אבל תרשה לי, זה בסוף. רגע, רגע, בוא ננהל את זה בצורה מסודרת. אתה תוכל לענות, הרב מלכיאלי, תאמין לי, חבר הכנסת מלכיאלי, תוכל לענות על כל מה שאתה שומע. אני רק רוצה לשאול כמה שאלות כדי לקדם את הדיון הזה. מלבד להטריע, לשלוח מכתבים, להוציא מיילים, לשים בול על מעטפה, לשלוח לרבנות, לחברי הכנסת, לרבנים, להטריע ולצעוק שוב ולהטריע במפלגות החרדיות, האם עשיתם משהו מעשי למען שלמות הגיור בישראל, הרב דרור?
בוודאי, אנחנו למשל. יד ביד עם הרבנים הראשיים.
מה זה יד ביד? בוא נפרק את זה. רגע, לא, רק שנייה, אני רוצה להבין... מה, על מה מדובר, הרב מלכיאלי, אתה תוכל לענות. אנחנו לא מדברים על קטע פרלמנטרי עכשיו. מה זה נקרא יד ביד עם הרבנים הראשיים? גם אני יד ביד עם הרבנים הראשיים. אני הקטן. אז זה אומר שאני פועל בנושא הגיור?
לא, אז אני אסביר. מדווה ניסים, נפל כרם ביום בהיר, מתוך לחץ של הרפורמים, כדי לשנות כאן את מערך הגיור. אנחנו יחד עם הרבנים הראשיים, פנינו לחברי הכנסת,
שוב פניתם, בסדר, נו, גם אנחנו פונים מדי ערב לחברי כנסת.
יש פתרון פשוט, לחוקק חוק גיור ממלכתי.
איך אפשר לחוקק? תסבירו לי כבוד הרב, איך לחוקק במצב הנוכחי?
אז אני אסביר. בזמנו חברי הכנסת החרדים אמרו, אנחנו דוחים את זה, את המצווה, ובעזרת השם תקום ממשלה.
אבל אמרנו שאנחנו דוחים, אבל אמרנו את זה.
בשנות ה-70, רק תיתן לי להשלים, כשנחתו פה בשבת מטוסי F-15, חברי הכנסת החרדים הציעו הגשת הצעת אי אמון. אם חברי הכנסת, במשך השנים האלה, אנחנו רואים סדקים חמורים בסטטוס קוו, יש שתי דרכים, הם אומרים או שאנחנו פורשים מהממשלה, או שאתם מחוקקים חוק. זה יותר גרוע מהקורונה. אלא מה? יש פה כל מיני אינטרסים, יש פה שאלות אחרות. אני לא יודע, אני לא יודע, זה מאוד פשוט. אנחנו מתריעים במשך חודשים שלמים, כי הגיע הזמן לחוקק חוק גיור ממלכתי.
קודם כל, כבוד הרב יודע.
אז בבקשה, כבודכם, נבחרתם, אתם שלוח לידי רבנן. הרבנים הראשיים פנו אליכם, קיבלתם מכתב מגדולי ישראל. קיבלתם מכתב מרב מזור, מהרב
קאר. רגע. הרב דרור היקר, האם אתה חושב שאנחנו, המכתב יכול לשלוט משהו? רגע,
הרב דרור, בוא ננהל פה שיח. שמענו את הטענה, כן, חבר הכנסת מלכיאלי, מה אתה רוצה לענות על מה ששמעת?
אם אני אשלח לך, הרב דרור, מכתב, לך תילחם בהתבוללות בארצות הברית. יש לך דרך עכשיו לעשות עם זה, התשובה היא לא. אני אומר לך שאנחנו בסטטוס קוו, בהסכם הקואליציוני זה כתוב. אין לזה דיון. ראש הממשלה יודע שדוח ניסים אף לכל הרוחות ואנחנו לא הולכים לקדם אותו. הוא יודע שאין לו רוב לזה ואנחנו לא ניתן לו לקדם את זה. אין אפשרות טכנית. עכשיו אני אומר לרב מחילה, כתלמיד לפני רבו, אני לא חושב שהדרך לשלוח מכתבים לחברי כנסת, כאילו מה זה, מכתבים זה שולחים לתקשורת או סתם לעשות בלגן, בגלל שבאמת אין שום דרך לחוקק. אתה חושב שראש הממשלה חושב שאנחנו ניתן לו לקדם את תוך ניסים, אנחנו נסכים לזה שרפורמים ייתנו פה יד? תסתכל על כל המאבקים ששאף, אנחנו יודעים לשים מפתחות באותו רגע, ונברח אם חלילה יקדמו את המתווה של הכותל של הרפורמים, את גיור לא על פי הלכה, אין פה אפילו דיון. יש פה ריח, ואני לא מכיר, אני לא מכיר את הרב אישית, אני מרס פורח מכל המכתבים האלה, לא טוב ולא בריא. תאמין לי, תסמוך שאנחנו מבינים את החומרה, לא פחות מאף רב ששולח את כל המכתבים האלה. אנחנו חיים את הנושא הזה יום יום, ואנחנו נלחמים, ולצערנו הרב, במקום לעזור לנו במחווה, יש ליצנים שיושבים שם על הגדר ומטיפים לנו מוסר, והם שכחו מי הביא את הרפורמים מרחבת הכותל.
רק לומר בשביל העובדות, רגע, רק לומר בשביל העובדות, משהו שחשוב גם למאזין לדעת, ששלושה חודשים אחרי שהונח הדוח של ניסים, אותו מתווה שהוצג ועורר באמת את כל הרבנים לפעול בעניין, השר לשעבר משה ניסים, הוא הונח בפני ראש הממשלה בשלישי ביוני 2018. ארבעה חודשים אחר כך, שלושה וחצי חודשים אחר כך, פוזרה הכנסת בפעם הראשונה. מאז אנחנו בסבבים של בחירות, עד הממשלה האחרונה שהיא פריטטית, שבה לא עולים נושאי דת ומדינה. אז מה שמבקש ממך, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מה שמבקש ממך הרב דרור, זה למה ישבתם בכלל בממשלה הזו עם חוק הגיור? אי אפשר לחוקק אותו, אולי אתם צריכים לפרוש מהממשלה ולפרק אותה.
תשובה מאוד פשוטה, אנחנו בסטטוס קוו, היה ברור לכולם שזה הולכים לחוקק אותו, היה הסכמות בין כל הצדדים, שחצי שנה הראשונה של הממשלה מתעסקים רק בקורונה. אגב, בית המשפט הכיר בעובדה הזאת, ולכן דחו את הדיון החוק הגיוס בפעם הראשונה. זאת אומרת, לא היה דיוני בכלל, אלא מה, נקלענו לסיטואציה שאף אחד, לא היה לנו תמיהו הנביא שיגלה לנו מה יקרה, שניפול עכשיו לסיטואציה שלא מקדמים אף חוק, מחילה כבוד הרב, חשוב שתדעו. ועדת שרים לענייני חקיקה לא התכנסה כבר כמה חודשים. בשום חוק שעולה, זה חוץ מחוקי ממשלה. עכשיו, אין אפשרות להעביר את זה. ואנחנו בתקופה, כמו שאבי אמר, רצים מבחירות לבחירות, ואני אומר לך חד משמעית, שאתה תשב באף ממשלה, שיעבירו גיור שלא על פי הלכה. אין על זה דיון אפילו. אנחנו לא שולחים מכתבים, אנחנו לא שולחים מכתבים, ולא מטיפים מוסר. לא אומר את זה לכבודו, אלא לפוליטיקאים אחרים מהיציאה.
אוקיי, כן הרב דרור, מילה אחרונה.
כן, מה שקורה זה שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בצומת שבה ההכרעה עוברת לבגץ, והכניסה הזאת של בגץ לתוך התמונה היא תמרור אדום. את זה חברי הכנסת החרדים יכולים למנוע אם הם יגידו דגל.
שוב פעם, זה אותו משפט, אנחנו רגע. רגע, בוא נהפוך את זה עוד פעם לשאלות פרקטיות. הרב דרור, מחר בבוקר יום שני, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי לרשותך, מה עליו לעשות מחר בבוקר כדי לעצור את בקץ? מה עושים? בוא נהיה ריאלים.
זה פשוט מאוד. מחר יש את הפרקליטות שמגישה את התשובה שלה. מהזמן הזה יש זמן לחוקק את חוק הגיור.
אי אפשר.
בוא נפרט את זה, רק שנייה. איך מחוקקים את החוק? ניסחנו את החוק, אנחנו רוצים להביא אותו לוועדת שרים לחקיקה, כדי שהחקיקה בכלל תתחיל, תניע. מגיעים לוועדת שרים לחקיקה, אומרים לך, אדוני, אין ישיבות בחצי שנה הקרובה.
אין ישיבות,
מה עושים אז? רגע, לא רק שנייה, חבר הכנסת מלכיאלי, בוא עד הסוף. מה עושים אז? לאן הולכים?
מה שאנחנו אומרים זה שבסופו של דבר יש הסכם קואליציוני.
נכון.
יש
בהסכם הקואליציוני כתוב שבחצי שנה הראשונה לממשלה לא עולים שום חוקים שהם לא קורונה. עברה החצי שנה הזו, אנחנו ביום רביעי מצביעים על פיזור הכנסת. מחר בבוקר, דמה לפני חודש, חבר הכנסת מלכיאלי רצה לחוקק את חוק הגיוס. הגיע לוועדת שרים לחקיקה ואומרים לו, אנחנו לא מתכנסים. מה עליו לעשות? לפרק את הממשלה, ללכת לאופוזיציה,
מה יקרה? ואז מה יקרה?
לא, ברגע.
מה יקרה?
בוא נהיה פרקטים.
אז אני אומר שוב פעם.
כן.
יש את דיון באופוזיציה. בסופו של דבר, כולם יודעים מה חשוב.
אבל הנה, עכשיו היא סיעת ימינה באופוזיציה. למה היא לא מציעה את החוק הזה?
אני לא מייצג את ימינה.
לא, אני רוצה. אז הנה, ש"ס פרשה לאופוזיציה, ועדיין היא רוצה לקדם את חוק הגיור. אתה צודק, חודש שעבר ש"ס אומרת, אנחנו עוברים לאופוזיציה, ואז מה קורה? בגץ דוחה את זה, הוא מתרגש, מה הוא עושה?
אני מניח שבסופו של דבר, כשממשלה עומדת להתפרק, והיא מרגישה שחרב מונפת על ראשה, היא יודעת למצוא את הדרך, איך להגיע להסכמה.
אז למה היום הליכוד לא מוצא את הדרך להעביר תקציב? טוב, אז צריך לשלוח מכתב לנתניהו ולומר לו, אל תפרק את הממשלה, תעביר תקציב, בוא תעשה את הרוטציה, ואז יהיה ממשלה להרבה זמן, ואז ועדת שרים לחקיקה תחזור להתכנס, ואז יוכלו להגיש חוקים חדשים, ואז יהדות התורה וש"ס יוכלו לקדם את חוק הגיור, יעברו ארבעה חודשים שהחוק הזה יידון בוועדות הכנסת, ואז אם תהיה ממשלה שיהיה בה רוב מסורתי שיצביע בעד החוק הזה, החוק הזה יעבור. עד אז יש לי חידוש לכל מאזינינו, אנחנו בגלות, הרב דרור.
אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ומה שקרה בשנים האחרונות,
זה שאנחנו בארץ ישראל בשיא הגלות.
הסטטוס קוו הולך ונשחק, ובסופו של דבר העמדה, קולם של החברי הכנסת הדתיים והחרדים...
אוקיי, אנחנו נעצור את הדיון הזה, הדיון הזה לא מוביל לשום... חוזרים על עצמנו, טוב. הרב אריה דרור...
מי שנלחם בחוק לשמר על הסטטוס קוו, זה חוק המרכולים שהשר דרעי הפך שולחן על מנת שהסטטוס קוו ישמר על השבת, ותאמין לי, הפך השולחן לסיפור של הכותל...
שהתחילה שוב פעם תחבורה ציבורית. בשבת, אנחנו רואים שהלוך עלה את תת החוק
אוקיי.
המערה.
הרב דרור, אנחנו גולשים לעוד נושאים, בניגוד... ואנחנו מתחילים לחזור על עצמנו. כבוד הרב אריה דרור, תודה רבה על הדברים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, תודה רבה גם לך.
שלום, שלום.
עכשיו לעניין אחר, המחלקה לחקירות שוטרים, שנמצאת במשרד המשפטים, הגישה כבר שני כתבי אישום נגד שוטרים, שהיכו מפגינים בהפגנות סביב ביתו של ראש הממשלה בחודשים האחרונים, ביניהם גם שוטר בדרגה בחירה, שלפי הממצאים, על פי כתב האישום, היכה מפגין ללא כל שום הצדקה, והוגש נגדו כתב אישום לא פחות. במקביל, אנחנו זוכרים עשרות הפגנות של מגזר אחר, הוא לא הפגין נגד ראש הממשלה, הוא לא משתייך לצבע פוליטי כזה או אחר, והוא מגזר חרדי. והפגנות כאלה היו בירושלים, ברחוב ירמיהו, בכל אזור מאה שערים, כיכר השבת, גאולה, בגל הראשון, בגל השני, בין הגלים לבניהם, מכל מיני סוגים, ושם גם ראינו מה לעשות, סרטונים ברורים, שמוכיחים בצורה ברורה שאין עוררין, שיש שוטרים שהיכו מפגינים ללא שום סיבה הנראית לעין ומוצדקת. גם שם הוגשו תלונות למחש. אלא, שלא קרה עם זה שום דבר. עורך הדין איתמר בן גביר, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז אנחנו אספנו כמה וכמה מקרים כאלה של פניות למחש בחודשים האחרונים, אירועים שהתרחשו לפני אירועי הפגנות השמאל ברחוב הגריפס, ששם כבר מהרו להגיש כתבי אישום נגד השוטרים, ולא קורה שום דבר. אתה יודע לספר לנו למה?
כן, כי זה חרדים. למה? כי זה חרדים.
מה זה חרדים? זה משרד המשפטים, זה מחלקה לחקירות שוטרים. שוטר זה שוטר, חוקר זה חוקר.
אבי, אבל יש דם כחול, ויש דם צהוב, ויש דם אדום, יש כאלה ששווים יותר, ויש כאלה ששווים פחות. ובוא נקרא לילד בשמו, אתה יודע, אני אף פעם, אני לא אוהב לטאטא מתחת לשולחן. וזה מגעיל אותי, ומצער אותי, וכואב לי, כואב לי, לעלות אצלך לשידור, ולהודות בצורה הכי חד משמעית. יש מפגינים סוג א' ויש מפגינים סוג ב', יש מפגיני בלפור ויש כל המפגינים האחרים, וצריך להודות שכשאתה חרדי אתה נחשב מבחינת מחש, ואני אומר את זה בכאב רב, זו הרגשה, זו התחושה, בתחתית המתחם. ואני אומר את זה כמי שמדבר עם הלקוחות שלו לא פעם ולא פעמיים, ואומר להם בואו נלך להגיש תלונה במחלקה לחקירת שוטרים. כמובן אני עושה עוד דברים חוץ מזה, כי אני לא סומך רק על המחלקה לחקירת שוטרים. אבל הייתי מצפה לאיזושהי מראית עין, לאיזשהו קנה מידה מסוים. כשאתה מגיש עוד תלונה, הנה כאן נער זרקו עליו דלי, ורואים את השוטר רודף אחריו, ומכה בו, וזורק עליו דלי, ומחש מעבירים את זה לדין משמעתי. אחרי זה אתה רואה עוד מפגין חרדי, שהוא עומד בהפגנה ומצלם שוטר, ואז בא השוטר ונותן לו סתירה, והכל מצולה ומוסרט. ואחר כך אתה רואה עוד ילד שהולך ברחוב להליכה, והבעיה שלו שהוא עם כיפה שחורה ופאות, ורואה אותו שותק, קצין משטרה במקרה הזה.
טוב, בוא נצרף לשיחתנו, עורך הדין בן גביר, את יצחק, שלום יצחק.
היי, שלום, ערב טוב אבי, וערב טוב איתמר.
ערב טוב. אנחנו זוכרים אותך, יצחק, לפני לא הרבה זמן, לא עברה מאז שנה ולא שנתיים, בסך הכל לפני פחות מחצי שנה, סביבות סוף חודש תמוז, אנחנו מדברים על הפגנה שהתרחשה ברחוב ירמיהו בירושלים, אחרי שהוכרז סגר על שכונת רוממה, ושם אתה עובר אירוע אלים מאוד. בוא תזכיר לנו מה קרה שם בקצרה.
אני הייתי שם, עשיתי שם כמה דקות כסקרן, ועבר שוטר לידי וראיתי שהוא בלי מסכה, שאלתי אותו למה הוא לובש מסכה, אז במקום לענות לי, פשוט נתן לי אגרוף, אבל המכשיר קשר שלו היכה אותי, ואחרי כמה דקות הוא ראה שיש בלגן סביבי, אז הוא הגיע וגם עצר אותי בטענה שניסיתי לגנוב לו את הקשר.
ומשם נסעת להגיש תלונה במחלקה לחקירות שוטרים?
יוצא נכון, כאילו אחרי ששוחררתי, אחרי שהייתי בפני שופט, אחרי 18 שעות במעצר, כן, למחרת הלכתי...
היית 18 שעות במעצר?
18 שעות במעצר, כן.
התלוננת ששאלת שוטר בסך הכל למה אין לך מסכה וחטפת אגרוף לפרצוף, ומשם זה התפתח נגדך, כאילו ניסית לחטוף מכשיר קשר, השתחררת, הלכת למחש. מאז מישהו פנה אליך, דיבר איתך, קרא לך, הבאת עדים, דרשו לך את הסרטון.
נראה לי שאיתם יכול להעיד, הוא מהפק את המקרה שלי, והוא יודע שניסינו לפנות את המשטרה למחש, אני כל הזמן אומרים שיקבלו החלטה, יקבלו החלטה, אבל בפועל שום דבר לא קורה.
מה אתה אומר איתמר בן גביר? מה עונים לך שאתה פונה למחש?
אז קודם כל במקרה של יצחק באמת פנינו מספר פעמים, כמה וכמה פעמים, אגב אנחנו ערב הגשת תביעה אזרחית נגד השוטר, גם ביקשנו את השם של השוטר, גם מהמשטרה, גם ממחש, משטרה הפנתה אותנו למחש, מחש הבטיחו לקבל החלטה מאוד מאוד בקרוב, הלוואי, הלוואי, בוא נקווה, הם דיברו איתנו אפילו בטווח של ימים, שאנחנו נוכל לשמוע ולראות את ההחלטה שלהם. אני מאוד מקווה שהם יעדכנו אותנו, לא כמו ששבוע שעבר לדוגמה קיבלתי איזושהי החלטה דרך הטלוויזיה, הם עדכנו את הטלוויזיה ובכלל לא זכרו שלבחור יש אבא ואימא ומשפחה ועורך דין ולא עדכנו אותנו, אבל בוא נקווה שהמקרה של יצחק יוליד כתב אישום.
כי המקרה שעליו דיברנו, שאיתו פתחנו, שהבוקר פורסם שהמחלקה לחקרות שוטרים הגישה כתב אישום נגד קצין המבצעים של מרחב ציון, סגן ניצב ניסו גואטה, האירוע איתו התרחש חודש אחרי הגשת התלונה של יצחק במחלקה לחקרות שוטרים, שם זה קיבל טיפול מהיר, כבר כתבו כתב אישום, כבר הוא הוגש היום לבית המשפט בראשון לציון, במקרה שלך אפילו לא פנו אליך נכון אלא עכשיו, סתם ככה מעניין, וזה לא המקרה היחיד כמו שאמרנו, פנינו מאחורי הקלעים כאן במערכת לעוד שישה או שבעה מקרים שבהם הוגשו פניות למחלקה לחקירות שוטרים, תלונות נגד שוטרים בגין אלימות בהפגנות שמזוהות עם הציבור החרדי בכל מיני מקומות, כולל בביתר עילית ועוד מקומות, כולם אמרו לנו את אותה תשובה, אנחנו פוחדים להתראיין, אבל אף אחד ממחש לא דיבר איתנו. טוב, מדהים. זאת התמונה. תודה רבה לשניכם, עורך הדין איתמר בן גביר ויצחק, תודה רבה גם לך. ערב טוב, אנחנו יוצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. במוצא שקרוב, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. בעשר בלילה, האירוע המרכזי של צמאה. אומנים שרים ניגוני חב"ד, בהשתתפות גדולי הזמר ובמעמד רבנים ומשפיעים. וב-12, התוועדות חסידית מיוחדת בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצא שיוטט כסלב החל בעשר בלילה. בשידור בלעדי להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתרי כל חי וכל חי מיוזיק. רשתות השיווק, הבנקים והמותגים המובילים כבר השקיעו באזור. ואיפה אתה? עכשיו, בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7. כוכבית 2-5-6-7. יחד נעבור את התקופה הזאת בשלום. אנחנו נאבקים עבור הזכויות המגיעות לכם בביטוח לאומי, מס הכנסה ובחברות הביטוח. פגישות וליווי אישי על פי הנחיות משרד הבריאות. החברה המרכזית למימון זכויות. קו חירום מורחב, כוכבית 500.
השירות אינו משפטי.
לקוח יקר, אינך מועבר למענה האוטומטי להמשך טיפול.
מתאים לך שאין לך עם מי לדבר בבנק? בזמן שבנקים אחרים מעבירים את כל השירות לדיגיטל, במזרחי טפחות יש לך בנקה אישי, שזמין עבורך בטלפון וגם בדיגיטל. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
אלפים מילדי קרן ההסעות כבר חזרו לספסל הלימודים, ללמוד תורה, להתפלל ולהתחנך במסגרת תורנית. במגבלות הקורונה, עלות הסעת התלמידים גבוהה מאוד. עזרו לנו להביאם לחינוך תורני כדי שאף ילד לא יישאר בבית. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל שליטה ולנחת מילדיכם בעזרת השם. התקשרו עכשיו 1-750-66-22 1-750-66-22.
חיכיתן הרבה זמן והיא סוף סוף כאן, חדש בזויה, חנות פופ-אפ חדשה במתחם מיקס חדרה. בואי ליהנות בקולקציית חורף מהממת במחירים חמים במיוחד. מחכים לך בסניפים ובאתר החדש שלנו. זויה, תפור עלייך.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השו"ת בר אילן שוב במבצע. הכן עצמך ללמוד תורה בשבתך בביתך. מחיר מיוחד ל-700 הקונים הראשונים. פרויקט השו"ת בר אילן גרסה 28 ב-930 ש"ח ועוד דמי טיפול. רק בפרויקט השו"ת, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה. בדיוק. להזמנה כוכבית 2036. לימדו בדיוק. כוכבית 2036.
סוף סוף אפשר כבר לראות את האור. עכשיו ברשת הצורפים 40% הנחה על כל החנוכיות. תרשו לעצמכם את הדבר האמיתי ותאירו את הבית עם חנוכיית הצורפים בעיצוב ייחודי ב-40% הנחה. סניפי הרחוב פתוחים לשירותכם. תבואו, תתחדשו.
לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. המומחה עם עשרות שנות ניסיון ואלפי ילדים שמתמקדים, מתרכזים ופתאום אוהבים לקרוא. פותרים את הבעיה בקלות ומתאימים משקפיים במקצועיות. מרכז מעלה, 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
חניכיים אדומות ונפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
הרגע הזה, שאת עומדת ומסתכלת עליהם ישנים, כל כך רגועים, ואת מחייכת לעצמך. כי את יודעת, כשהחיתול שלהם יבש, הם ישנים טוב יותר. Pampers Baby Dry, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. את פי שניים יבש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לשוחח על יצירתיות וקורונה. שלום למשה פרידמן.
ערב טוב, שלום.
ערב טוב, מנכ"ל לחברת קמאטק, אנחנו מדברים על חברה שמתעסקת בהייטק, תכנות והרבה מאוד נושאים רלוונטיים שקשורים לעולם הזה, ואתם לוקחים את התלמידים הרבים שהם כמובן חרדים, מביאים את הכישרון הזה למציאת פתרונות לקורונה. תעשה לנו קצת סדר, מה זה פתרונות לקורונה? לאן אתם לוקחים את ההייטק שלנו?
כן, אז קמאטק זה בעצם, זה לא בדיוק חברה, זה ארגון שמסייע לחרדים בתחום ההייטק. יש לנו גם פעילות לסייע ליזמים וסטארט-אפיסטים חרדים, וגם לנשים חרדיות שלומדות תכנות, למצוא מקומות עבודה טובים. ואז יש לנו פעילות כזאת כבר במשך הרבה שנים, אבל התחלנו לחשוב איפה אנחנו יכולים לסייע במאבק בנגיף של הקורונה. ואז עלה פה בצוות רעיון לעשות הקאטון. הקאטון זה מושג מאוד ידוע של מתכנתים, זה שילוב של המילים הקינג ומראטון. בעצם באנגלית זה מראטון של תכנות, שהרעיון הוא שלוקחים כמה מאות מתכנתים ואומרים להם, הנה בעיה כזאת וכזאת, בואו תסתערו על הבעיה ותמצאו לה פתרונות בעזרת היכולת של התכנות ומדעי המחשב. ואמרנו, בואו ניקח כמה מאות אנשים חרדים, מוכשרים, יצירתיים. נושיב אותם על העניין הזה של הקורונה, וננסה במרתון של 24 שעות למצוא כל מיני פתרונות לאתגרים של הקורונה. האתגרים של הקורונה כמובן הם, זה קשת רחבה מאוד של אתגרים, זיהוי של חולים, קשר עם קשישים ואנשים אוכלוסיות בסיכון, זיהוי של מוקדי הדבקה, כל מיני בדיקות חדשניות ומהירות וזולות. יש הרבה מאוד אתגרים.
כלומר, לא רק גם נושאים הרפואיים, כמו שאני שומע, גם כל מיני נושאי תקשורת למיניהם, למידה מרחוק וקשר בין משפחות ובין בני אדם, וכל זה באמצעות יצירתיות בהייטק. זה יקרה השבוע בימים רביעי וחמישי. כמה מתכנתים השתתפו בסיפור המעניין הזה? אגב, מתרחש בשיתוף עם עיריית בני ברק.
כן, זה קורה השבוע בעזרת השם מיום רביעי בערב עד יום חמישי בערב, במשך 24 שעות, בשיתוף עם עיריית בני ברק, עם חמל הקורונה של עיריית בני ברק. יש כמה גופי בריאות מאוד גדולים שלוקחים חלק בזה, גם בית חולים תל השומר, שירותי בריאות מכבי, וגם כמה חברות הייטק ענקיות שרותמות את כל הטכנולוגיה, חברת גוגל, פועלים הייטק, פיטנגו, כמה חברות מאוד גדולות. נרשמו כבר מעל 300 חרדים שרוצים לסייע בדבר הזה. בגלל שאנחנו בתקופת הקורונה, בעצם כל קבוצה וקבוצה של מתכנתים ישבו במקום אחר.
לזה הם לא מצאו פתרון עדיין.
דווקא יש פתרון, שכל מיני פתרונות טכנולוגיים שאנשים יכולים לשבת מרחוק ולעבוד ביחד, כדי לא לקבץ את כל 300 איש ביחד. והמטרה היא שבעזרת היצירתיות, הכישרון, להביא פתרונות לשלל האתגרים של הקורונה. הקורונה מציפה לנו הרבה מאוד אתגרים. היה לנו כבר מפגש בשבוע שעבר שהשתתפו מאות מתכנתים, ובעצם כבר התחילו להציף כל מיני רעיונות, איך לפתור כל מיני בעיות, ורואים שבאמת לפעמים דווקא אנשים, ככה עם מחשבה רעננה, מחשבה יצירתית, עם יכולות, יכולים להביא פתרונות מאוד.
כן, מי שיכול לפצח סוגיה, יכול בקלות לתרגם את זה לשפת ההייטק ולפצח הרבה מאוד דברים אחרים. וכמובן המשמעות, אתם כעמותת קמאטק שמקדמת, דוחפת, יוזמת הרבה מאוד פעילויות כדי לקדם חרדים בעולם ההייטק, רוצים לקחת היומיים האלה ובעצם להציג בסופם, הנה הידע, הנה היצירתיות, הנה המגוון, לומר לכל העולם, יש עולם הייטק בפני עצמו.
כן, והדבר המדהים שבמפגש שעשינו בשבוע שעבר, גם עם נציגי מערכות הבריאות הגדולות ביותר בישראל, וגם נציגי עיריית בני ברק, באמת עלו רעיונות מבריקים, גם של חרדים, גם של נשים חרדיות מתכנתות, שבאמת יכולים להביא פתרון ממש, כי מציון תצא תורה, פתרונות לכל העולם.
ורק נספר למאזינים משהו שאתה עדיין לא אומר, שהפתרונות האלה, בין היתר, יבחנו על ידי שר הבריאות יולי אדלשטיין, ואם ימצאו באמת פתרונות רציניים שאחרי דיון במשרד הבריאות יתגלו כרציניים, הם יוכנסו מיד לשירות המדינה.
כן, באמת שקיבלנו הבטחה גם משר הבריאות, גם משר המדע, גם מחברי הכנסת שלנו, מסיעת יהדות התורה, שהפתרונות הטובים שיוצגו, באמת אחרי זה יעשו מאמץ להטמיע אותם גם במדינה, בעיריית בני ברק, גם במערכות הבריאות. אני חייב גם להגיד שגם השותפים שלנו הבטיחו פרסים, זאת אומרת, גם הקבוצות הטובות שיפתחו, בעצם בסוף ההאקתון, ביום חמישי בערב, הקבוצות יציגו את מה שהם פיתחו בפני פאנל של שופטים, שיש שם מנכ"ל גוגל ואנשים מאוד מאוד בכירים.
טוב, תשמע, אולי נדבר שוב אחרי המרתון הזה, וככה תציגו לנו את הפתרונות שהגיעו לגמר וזכו בפרסים, כי עוררת בהחלט סקרנות לקראת היומיים האלה. אז אנחנו נעקוב בדריכות אחרי האירוע המעניין הזה, וכמובן נדבר גם בסופו. משה פרידמן, מנכ"ל קמאטק, תודה רבה לך.
בעזרת השם, נשמח מאוד, אני מאוד מודה לך וערב טוב.
תודה, ערב טוב. עכשיו לעוד התכנסות, אבל אחרת לחלוטין. התוועדות, זאת המילה הנכונה, ולא התכנסות. יוטט כסלב, יום בחסידות שכל מי שקצת קשור, מכיר, אפילו מרחוק, יודע שמדובר ביום שבכל שנה רגילה מתוועדים, מתכנסים בכל הארץ, בכל העולם, להתכנסויות של חיזוק, של לימוד תורה בצוותא, של לימוד חסידות ביחד, וגם זה מקבל פנים חדשות בעידן הנוכחי. עורך המבשר בנימין ליפקין, שלום, ערב טוב לך. אז במוצאי שבת, יוטט כסלב, עושים כמובן התוועדות, על זה לא מבטרים. איך זה עובד? מבנייני האומה הרק לאן?
מבנייני האומה הרק, אבל הבמה בהחלט מלאה.
הבמה מלאה, ברור.
בעצם כאן בכל חי, כשאנחנו, התחנה שבה אנחנו משוחחים ברגעים אלו בשעה 22:00, יועבר בשידור חי, תועבר בשידור חי, התוועדות המרכזית שהפכה כבר למסורת בכל השנים האחרונות. התוועדות שבה נוטלים חלק גם דופחים בכירים מאוד, החל מהחויזר הראשי הרב יואל קאן, ורבה הראשי של ירושלים הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה אמר, כמובן משפיעים ידועי שם כמו הגאון רב שניאור זלמן גופין, הגאון חיים שלום דייץ', המרצה הנודע הרב ג'ייקובסון ועוד, וגם ענקי זמר כמו אברהם פריד, כמו מוטי שטיימץ, כמו שולי רנט, אודי דודי, אריאל דילבר, כולם יופיעו בבמה אחת, כאשר מאזיני רדיו כל חי יוכלו...
אז בנימין, בואו רק נספר למאזינים, אני לא יודע אם יש כאלה, שמכירים את המושג יוטט כסלב, מכירים את המושג של חג הגאולה, ראש השנה לחסידות, יש כאלה שקוראים ליום הזה, אבל לא מעבר. בואו ניתן באמת איזה דקה, שתיים, להתחבר למושג הזה, מה עומד מאחוריו?
בעצם לפני 222 שנים, אדמור הזקן שהוא בעל התניה, מחבר ספר היסוד של חסידות חבד, מושלח לכלב, ובניגוד למה שניתן אולי לחשוב שיש איזושהי עלילה פיזית, עלילה שמדברים על מרידה במלכות כזאת או אחרת שבגללה הקיסר שולח אותו לכלא, יש כאן ויכוח על ליבת העניין של חסידות, כלומר על דברים שעומדים בכבשונו של עולם התורה והחסידות, ובמהלך שבטו בכלא נדרש להשיב בכתב לקיסר שאלות ממש שנוגעות לשיטתו בעבודת התפילה, לשיטתו בצדקה ובכל הדברים האחרים שממש נוגעים לעבודת השם היומיומית שהוא הנחיל כמורשה מהבעל שם טוב. הוא בעצם לקח את תורת הבעל שם טוב וקרב אותה לכל אחד, ולכן זאת הסיבה שבאמת חב"ד קוראים ליום הזה יום של ראש השנה לחסידות, כי הוא עצמו כתב באיגרת מאוד נודעת שלו, זה היום יוקבל למועד תמידי בישראל אשר בו יתגדל ויתקדש שמי רבה והתעוררו אלפי לבבות בישראל בתשובה ועבודה שבלב. בעצם המאסר הזה, מבחינת הגאולה מהמאסר הזה, הייתה קטליזטור, הייתה מנוף לתנופה שעד עצם היום הזה נמשכת, תנופה של לימוד חסידות של המונים מכל החוגים.
וכדי להמחיש את זה בעוד קצת, צריך לומר מה היה קורה עם חס ושלום, חלילה וחס, זה לא היה נגמר ביוטט כסלב בכזאת שמחה ובשחרור ובתרועת ניצחון, אלא היה נגמר אחרת. מה היה קורה לעולם החסידות בכלל? וכשאנחנו מבינים מה קרה מאז, אפשר להבין מה גודל ועוצמת הניצחון והשמחה.
השמחה הגדולה, בהחלט, בלי ספק
בכלל. כן, אז זה יקרה במוצאי שבת הקרוב, המוני מאזינים ובעוד כל מיני ככה אופציות לשמוע, להתחבר, גם לראות, אני מבין, אתר כל חי, רדיו כל חי, ועוד אופציות מקוונות אחרות. הציבור כמובן מוזמן להתוועד, והפעם מרחוק ולהרגיש קרוב. בנימין ליפקין, תודה רבה לך.
תודה לכם,
להתראות. ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. במוצא שקרוב,
ההתוועדות הגדולה של השנה
אצלכם בבית. צמא! אירועי צמא, אומנים שרים ניגוני חב"ד במתכונת מיוחדת להאזנה ולצפייה בכל חי ובכל חי מיוזיק. יא 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 יא
ב-10 בלילה, האירוע המרכזי. בהשתתפות אברהם פריד, מוטי שטיינמץ, שולי רנד, אריאל זימבר ואודי דודי, בניהולו המוזיקלי של נאור קרמי.
והתוועדות חסידית עם רבנים ומשפיעים.
וב-12, שידור חי בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצ"ש י"ט כסלו, החל מ-10 בלילה. בשידור בלעדי להאזנה בקול חי ובקול חי מיוזיק ולצפייה באתרי קול חי וקול חי מיוזיק.
הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית. קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, במבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו. כוכבית 2-5-6-7. כוכבית 2-5-6-7. שבע.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פליידיי במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
רק אצלנו תקבלו היום פיצויים כמעט פי שלושה, בונבון, בחינם, בחינם.
מיגרנות, הפרעות קשב וריכוז, שבץ מוחי, פי ארבע פיצויים, גברת.
פיצויים לסוכרת של האדון, 2 מיליון. אצלנו תקבלו פי...
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. ישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים, עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
תתקדם, תתחדש. נתיב מובייל משיקה דור 5 כשר הראשון בעולם. סמסונג S20 FE תומך בטכנולוגיית דור 5 המאפשרת תקשורת משופרת ומהירה. חייגו וקבלו עד הבית ל-074-717-17 074-717-17 בחשרות בית דין צדק בני ברק.
המשרד גז מציגה קונטרול פלוס, שירות דיגיטלי המטריע כשנגמר הגז ומזמין לכם בלון גז חדש באופן אוטומטי כדי שאף פעם לא תישארו בלי גז. פרטים באתר ובכוכבית 3626. תהיו בטוחים שזה המשרד גז.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו. לברור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו. כוכבית 2675. כוכבית 2675.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. mekimi.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
בתחילת המהדורה שוחחנו עם העיתונאי והפרשן יוסי מלמן על החיסול הדרמטי הזה באיראן, ועכשיו אנחנו רוצים להבין מה קורה מאחורי הקלעים ובעצם ברשתות החברתיות, בשיח הציבורי, גם אחרי הפרטים שנחשפו הערב סביב החיסול הזה שנעשה על ידי מכונת ירייה שאינה מאוישת אלא באמצעות שלט רחוק, ועוד פרטים מעניינים. בני סבתי, שלום לך.
היי, ערב טוב.
אז אתה חוקר ומנהל ועוקב אחרי רשתות בטהרן ובאיראן, ובטח ב-48 שעות האחרונות, הכל סוער ומוצף סביב העניין הזה, או שאנשים פוחדים לדבר על זה?
כן, אז באמת מיום שישי אחרי צהריים סביבות 3:30 ועד ממש הרגעים האלה, הסלולרי לא נופל לי מהיד, הטוויטר, הטלגרם שהוא מאוד פופולרי באיראן ועוד, ואינסטגרם, גואשים ורועשים, כל אחד מביא פרט אחר, זווית אחרת, השערה, ניחוש אחר, כי איראן היא גם ארץ של שמועות, אז הרשתות החברתיות בעצם לוקחות על עצמם את התפקיד של המדווח האמיתי, ופשוט פחות אפשר לסמוך על זה.
אי אפשר להאמין למידע הקונבנציונלי לכאורה של הממשל.
בדיוק. במדינות דיקטטוריות אפשר פחות לסמוך על הרדיו והטלוויזיה.
אז יש מה, עדי ראייה שמספרים, סרטונים שאנשים מעלים?
זה פחות, כי גם מדובר באזור יותר מבודד, אזור של נופש מחוץ לטהרן, וגם האזור נסגר מיד באותו אחרי צהריים, לא יודע אם ראיתם סרטונים ותמונות ששוחררו, והמשטר לא אפשר הגעה של כתבים או אזרחים שאתה מצלמים וכאלה, אז מאוד הגבילו את זה. מה שכן מאוד נפתח הסכר על התמונות והנאומים של האיש, שהיו הכל בגדר סודות לפני מותו, פתאום הסכר הזה נפרץ, ופתאום יש תמונות שלו וסרטונים שלו מטייל פה, ומתחבק עם סולימני, שמת לפני שנה בדיוק, פחות או יותר. ואגב, אמירה מעניינת שרצה ברשתות האיראניות, זה שהבחור הזה, פחריזדה, הוא אבי הגרעין האיראני, הוא סולימני של הגרעין. אני טוען אפילו יותר מזה, כי כל אחד יכול להיות פחות או יותר טרוריסט, ולקחת איזה סת מקלע או פצצה ולהטמין את זה באיזה מקום, אבל ידע אטומי שהוא לקח איתו לקבר, זה כמעט אין לו תחליף. אז יש פה הישג מעל ומעבר למי שעשה את זה.
מדברים בשיח הזה על ישראל, שוב, זאת המילה הפופולרית או שפחות מעניין?
אז גם כאן יש הרבה מאוד ורסיות, אפילו בתוך המשטר רואים את ההבדלים. בצמרת מקפידים שלא להזכיר את ישראל, אם זה המנהיג הרוחני שבעצם הוא השולט האמיתי בכל, שחרר הודעה שאפילו לא מדבר על נקמה, ולא מזכיר את ישראל. גם הנשיא רוחני לא דיבר על ישראל וארצות הברית, ואז יש כל מיני שלוחים שתמיד כולנו, החוקרים האיראנים, מנחשים למי הם משתייכים. למשל, הבוקר העיתון השמרני, שנציג המנהיג מכהן שם כפרשן הראשי, אז הוא כתב שהגיע הזמן לתקוף את חיפה בטילים. עד כמה זה על דעתו של המנהיג, עד כמה באמת יש דברים בגו ובאמת מתכוונים לזה, אני אגיד לך, מ-2008 האיראנים מאיימים בנקמה כלפי ישראל מאז שמוגניה נהרג, יד ימינו של נסראללה. ותודה לאל, עד היום לא תקפו ולא,
כן.
ולא החזירו לה. אז, טוב,
נושא מעניין, כן, פחות מהמסרים, אתה יודע, מהאיומים והנקמות ומה שאומר הממשל, יותר מעניין מה קורה בשטח ברמת האזרחים. אירוע כזה מלכד את העם באיראן סביב הממשל, או ההפך? האם זה אירוע שהופך להיות אבל לאומי, שגם מתנגדי המשטר כרגע מורידים ראש, או שהם שמחים לעד?
אז ממש לא. קודם כל, מתנגדי המשטר הם בטח שלא שמחים, והם רואים כל זרוע כזה. קראתי לבחור מקודם סולימני של הגרעין. אז כמו ששמחו חלקים גדולים בציבור האיראני כשסולימני נהרג וקראו את הכרזות שלו, יש הרבה מאוד איראנים שמחים היום באיראן, כי הם מבינים שהנושא הגרעין היה בעצם דרכו של המשטר לשבוט את הציבור, לבזבז את משאבי המדינה על דברים שהם לא נחוצים, על דברים שאפילו מסכנים את המלחמה, את המדינה במלחמה, ומביאים עליהם צרות. יש הרבה בדיחות כבר שהן מומצאות על האירוע שקרה. ואפילו לפני כמה דקות ישבנו עם אשתי וראינו באחד הערוצים שידרו את הנאומים המשולהבים בפרלמנט האיראני, ואשתי אומרת לי, תראה, הם עייפים, הם לא כמו מה שהיו לפני 20 שנה, 25 שנה, כשהם היו צועקים בלהט. אפילו אנשי המשטר כבר עייפים מהמהפכה, וקשה מאוד להזדהות עם המטרות האלה, עם האישים האלה. זה גם משטר שמאוד מזדקן, אם ראיתם את הבחור, הוא נראה כבר מאוד מבוגר, אותו פחריז הזה שנהרג. אין למשטר הזה את הלהט ואת את הדם החדש להביא לרחוב, ולכן הציבור מאוד מאוד לא מחובר לנושא הזה. הציבור מחפש את הכלכלה, מחפש את הרווחה, שואל את עצמו איך המחירים קפצו מלפני חודש ב-45%, זה לא מעניין את הציבור בכלל.
טוב, מעניין. לסיום, אני רק רוצה לשאול אותך ככה מילה אחת ברקע של כל הסיפור הזה. מה אומרים באיראן על מה שישראל עושה עם דובאי ובחרין, והביקור של ראש הממשלה בסעודיה? מישהו מדבר על זה? אתה קורא על זה?
כן, אז באמת, טוב, עד לפני יומיים שהאירוע הזה קרה, אולי הנושא הזה של הציר הישראלי, מפרצי, אמריקאי, היה הנושא החשוב באיראן, כי זה מדיר שינה מעיניהם, זה מאוד מאוד פוגע במשטר, הם רואים שהם מוזזים הצידה, הם כבר לא הגורם החשוב באזור, ואין להם קשב בעצם, ולאיראנים מאוד מאוד חשוב שהשם שלהם בולט באזור ואולי בעולם, ומאוד מאוד לא סובלים את זה. לפני יומיים שלושה פורסמו הידיעות על הפירות הישראלים שהגיעו לאבו דאבי, אם אני לא טועה, והאיראנים כל כך הבליטו את זה ברשתות, וכל כך, כמובן שהמשטר כעס על זה, והציבור אמר, אוי לנו שדבר כזה קורה, פעם הפירות האיראנים היו מגיעים לאזורי המפרץ. והיום הישראלים כבשו גם את השוק הזה. לכן מאוד מאוד קשה להם, אבל הציבור דווקא מבין אותנו, והיה רוצה דווקא יותר אולי שיתופי פעולה, ובינתיים זה לא קורה, אבל אולי יום אחד.
בני סבתי, חוקר רשתות חברתיות בטהרן ובאיראן בכלל, תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית הערב, כמה נושאים שלא הספקנו ככה היום להרחיב בעניינם, אנחנו נשתדל בעזרת השם גם מחר, כמו למשל הבחינות לרבנות הראשית לישראל. אלפי נבחנים שנבחנו כבר לפני 5 חודשים, יש כאלה כבר לפני 0.5 שנה, וממתינים לתשובות ולציונים, עדיין אין. אולי קורונה, אבל אנחנו ניסים לשאול איך זה קשור. אי אפשר לבדוק מבחנים בקורונה ולתת תשובות לאלפי אברכים שעמלו במשך זמן רב, נבחנו ומחכים סוף סוף לדעת מה תשובתם. ננסה לבדוק את זה גם מחר. וכאן אנחנו מסיימים. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן, תודה לכם מאזינים, ערב טוב ולהתראות.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.